אנחנו היום בפרשת בלק. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור שבני ישראל באו לארץ מואב, ומואב מאוד פיחדו, שם ישראל הולך לכבוש אותם, ואם הם הזמינו את בלעם הרשע, בלעם שהיה נביא, זה לעומת זה עשה אלוקים, מצד אחד היה משה רבנו, מצד אחד בלעם. ואנחנו לא נאריך בגדולה שלו, אבל איך שלא יהיה, בסוף הוא רצה לקלל את עם ישראל, כמו שכולנו מכירים את הסיפור, ואז הקדוש ברוך הוא הפך את הכללות שלו לברכות. עד כדי כך שהברכות שלו היום הם ההתחלה של התפילה שלנו, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אבל פה יש שאלה שהרב שואל, שאלה מאוד פשוטה, שבטוח הרבה אנשים שלומדים את זה, מתחילים את הפרשה, מתעורר. למה הפרשה נקראת על שם בלק? בלק היה רשע, למה קוראים לכל הפרשה על שם בלק? עוד יותר, העיקר הסיפור לא על בלק, העיקר הסיפור היה על בלעם. אז למה התורה לא קוראה לפרשה הזאת בלעם? ועוד יותר, לא רק שרוב הפרשה זה על בלעם, אלא בלעם זה שהפך את הכללות לברכות. לא היה מתאים יותר לקרוא לפרשה הזאת בשם בלעם או משהו אחר? זה לא סתם שאלה, מכיוון שגם על פי הלכה הגמרא אומרת מסכת יומה, אסור לקרוא לבנו בשם רשע, שנאמר שם רשעים ירכב. אז איך אנחנו קוראים לפרשה בתורה פרשת בלק? ובפרט שאומר המדרש שבלק שנא את עם ישראל יותר מכל השונאים של עם ישראל. ומי היה אותו בלק? איך שכתוב שהוא היה מבני בניו של יתרו, ויתרו וכל בני בניו התגיירו והוא לא רצה להתגייר. והשאלה הגדולה, למה לא נקרא השם הפרשה על שם אחר? עוד יותר מזה, אנחנו מכירים שאחד מה-13 העיקרים זה אני מאמין באמונה שלמה בביאת משיח. ויש לנו שתי מצוות, להאמין במשיח ולחכות למשיח. מה המקור שיהיה משיח? מה המקור שיהיה הגאולה העתידה? אחד מהמקומות הספורים שכתוב בתורה על זה, זה בפרשה שלנו. והרמב״ם אומר בסוף הלכות מלכים, במשהו בפרקים האחרונים שבספר הרמב״ם, כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. שהרי התורה מעידה איפה, אז הוא מביא פסוקים, ואה בפרשת בלעם נאמר, אראנו ולא אתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. ומחץ פעתי מואב, זה דוד. זאת אומרת, הפרשה שלנו מלמדת על משיח. דווקא הפרשה הזאת של בלק, שנקראת בלק, דווקא שם תמון המשיח. ועוד יותר פרט שנראה אותו בהמשך, למה הוא מחץ פעתי מואב זה דוד? למה דווקא דוד זה שהתנגד, שהחריב את מואב? אז הנושא שלנו בעצם יהיה, כל אחד בחיים שלו מוצא הרבה פעמים עליות וירידות. לפעמים אנחנו באים מלאי האנרגיה, חשק לעשות חסד, להתפלל, ללמוד, אנחנו במצב של היי כביכול. ולפעמים הפוך, אנחנו מתעוררים בבוקר יבישים לגמרי, מרגישים ריקבון, מרגישים חלל, אין חיות, אין מרץ, ייאוש, דיפרסיה. מה העליות והירידות האלה? מה המטרה שלהם? מאיפה זה נובע בעצם? לפעמים אנחנו לא יודעים בעצם מה פתאום אני בא לבית כנסת, רוצה להתפלל, ופתאום אני מרגיש כזה שהתפילה לא מדברת עליי, הלימוד לא מדבר עליי, החסד לא מדבר עליי, המצוות לא מדברים עליי. מה השורש של זה, מה המקור של זה, זה יהיה הנושא שלנו. אז בואו נראה, להתחיל ללמוד את העניין הזה, את הביאור הזה מהפרשה שלנו. איך שכתוב בזוהר, ויר בלק, שזה התורה מתחילה בפרשה, בחלון של חוכמה הוא ראה. מה החוכמה פה? מה הוא צריך לראות חוכמה בשביל לראות שעם ישראל מתקרב, ולפחד שעשו את סיחון ואוג, ילכו גם לכבוש אותו. מה בכלל כל הסדר המסעות האלה של עם ישראל במדבר, והמלחמות האלה שעם ישראל היה צריך להילחם שהוא נכנס לארץ? לעבור כל כך הרבה עמים, סיחון, אוג וכו' וכו'. אומר הזוהר הקדוש, שכל המסעות של עם ישראל וכל המלחמות שלהם וכל הדרכים שלהם, היה להכניע את הרע. המדבר זה ארץ צייה ואויב בלי מים, ארץ נחש ושרף, זה מקום הקליפות, להכניע אותם, לברר אותם. לכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי, לכל אומה יש ניצוץ אלוקי. אין דבר בעולם שיכול להתקיים בלי הניצוץ אלוקי, ואתה מחיה את כולם, גם את אותם הקליפות האלה. אז הקדוש ברוך הוא סיבב שם ישראל יעבור את כל המסעות וכל המלחמות האלה להכניע את הרע. מה הסוד, מה הניצוץ, מה מחיה את מואב? הרי לכל אומה יש חיות, מה החיות של אומה? אומר הארי הקדוש, והבני יששכר מעריך בזה מאוד, הניצוץ שמחיה את מואב זה דוד המלך, לא פחות ולא יותר. למה? הרי דוד המלך נולד מרות, שבה רות המואביה, שהיא ביתו של מלך עגלון, שהוא מבניו של בלק. זאת אומרת, הניצוץ של משה, של דוד המלך, היה תמון במואב. זה החיות שלו, זה הכוח שלו, זה העוצמה שלו. ומלך מואב היה אדם לא סתם, הוא ידע שיש בו את הניצוץ של דוד המלך, והוא ידע שעם ישראל שהוא בא להיכנס למואב, מה הוא רוצה? הוא רוצה להוציא את הניצוץ הזה מבין הקליפות, להוציא את הטוב הזה, את הקדושה, את האור הזה מהחושך. והוא ידע שאותו ניצוץ נותן לו כוח, אותו הניצוץ זה מחיה אותו. לכן ויגר מואב, מה זה ויגר? אז רש"י מפרש בלשון פחד. אומר הארי ז"ל, ויגר מלשון לאגור, לאסוף. הוא רצה לאסוף את הקליפה, להחזיק את הקליפה, הוא לא רצה שעם ישראל ייקח אותה. יש ביור נפלא של הרבי מקוצק, למה דווקא דוד המלך צריך להתחבא, הוא צריך להיות שקוע ותמון בקליפה, באומה של מואב, בקליפה שלה. אז הוא אומר ככה, הקליפה של מואב זה גאות, גאווה. יש מקומות שכתוב שהקליפה זה חוכמה, אבל זה חוכמה דקליפה, חוכמה דקליפה מביאה גאות. אני יודע הכל, אני מבין הכל, אני החכם, אני השורש של כל המידות, הרי החוכמה, מידת החוכמה היא זה השורש. אז כמו לקדושה השורש חוכמה, בקליפה השורש הוא חוכמה. הגאווה הזאת זה הקליפה שלה, זה השורש של מלוכה. למלוך אתה צריך איזשהו התנסות, אבל אצל עם ישראל יש ביטול. עם ישראל כל הנשמות מתאימות, כולם חברים, כולם מאוחדים. אין אצלהם גאות, גם לא גאות של קדושה. דוד המלך הקדוש ברוך הוא התמין אותו במואב לקבל משם את הגאות, את המלוכה, אבל הוא הפך את המלוכה, את הגאות של קליפה, לגאות של קדושה. המלוכה שלו מצד אחד כתוב שדוד המלך אמר אנוכי תולעת, הוא היה ענב מאוד, בטל, אבל מצד הביטול שלו היה לו את ההתנסות של מלך, לא התנסות של מלך של אגו, את ההתנסות של מלך שאני שליח של הקדוש ברוך הוא. ולכן הנשמה של דוד התחבא שמה. לפני קרוב ל-500 שנה היה חי באיטליה אחד מהמקובלים הגדולים, קראו לו רב מנחם מפאנו. הוא עשה ספרים, אחד מהם 10 מאמרות. הוא מסביר דבר מעניין מאוד. בני ישראל באו למואב להוציא את הנשמה של דוד המלך. למה? זה על פי הלכה, זה שייך לעולם הקדושה. ואם מישהו עשה גזלה של חפץ, של כלי, צריך להחזיר את זה. אז הם באו בטענה למואב, אנחנו רוצים להחזיר את הנשמה של דוד המלך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תתגרו במואב, שעוד לא הגיע הזמן של דוד להתגלות. אבל הם רצו את הנשמה שלו. בא מואב והיה להם טענה. יש הלכה ככה, מישהו גנב קורה, חתיכת עץ, ובנה בית, ושם את הקורה הזאת בגג. אז מהתורה לכאורה, בפשטות, מהתורה אתה צריך לפרק את הבית, להחזיר את הקורה הזאת. נכון שעל פי הלכה שינוי קונה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל פה שהקורה נמצאת לכאורה שלמה בבית, אני צריך לקחת אותה, להחזיר אותה. באו חכמים ואמרו, יש תקנת השבים. תמיד הרבה מסביר, אבל לא קנה אריך, שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את עם ישראל ורוצה לעזור להם לחזור בתשובה. באו חכמים ואמרו, בדורות הקדומים שבן אדם עשה תשובה, הוא עשה את התשובה עד הסוף. פירק את הבית, לקח את הקורה, יחזיר אותה. ירידת הדורות, אמרו חכמים, אם בן אדם ידע שאני רוצה לחזור בתשובה, אני צריך לפרק, להרוס את כל הבית שלי בשביל קורה אחת שמחזיקה את הגג, זה יעצור את הבן אדם מלעשות תשובה. עשו תקנת השבים. מה זה תקנת השבים? תחזור בתשובה ותשלם את הממון, את הכסף שהקורה הזאת שווה. אם השתמשת עם זה לסוכה, גם הסוכה קשרה. זאת אומרת, באו מואב ואמרו, לקחנו את הנשמה של דוד המלך, אבל היא אצלנו חלק מהבניין שלנו. אז יש תקנת השבים, אנחנו מוכנים לשלם לכם כסף, וזה מה שבלעם אמר אחר כך, כל הכסף והזהב אני מוכן לתת, אבל אני לא יכול להמרות את פי השם. הוא רצה לשלם, רצה לשלם. אבל הם אמרו שתקנת השבים, אנחנו הצדק איתנו. מה הטעות שלהם? מה השורש של הטעות שלהם? יש כאן שתי נקודות חשובות. נקודה אחת, כל התקנה היא תקנת השבים. כשאתה רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, כשאתה רוצה לשוב לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לשלם ולא להחזיר את הקורה. פה הפוך, הרי מואב רצו להחזיר, להחזיק את הנשמה של דוד. הם לא רצו לתת אותה. אין כאן את תקנת השבים. אבל יש כאן דבר עוד יותר עמוק. מתי יש את תקנת השבים? שהקורה נהייתה חלק מהבית. היא נהייתה חלק שאני לא, שאם אני אפרק אותה, אני מפרק את כל הבית. מצוץ אלוקי, נשמה אלוקית, נשמה של דוד המלך, לא יכולה לי להידבק במואב. היא נמצאת שם בגלות, היא נמצאת בעולם שלה והם נמצאים בעולם שלו. נכון שהם יונקים ממנה, נכון שדוד המלך גם יונק את כוח ההתנסות, כמו שאמרנו, להפוך את זה למלכות דקדושה, אבל הם רק יונקים, הם לא מתאחדים. זה לא תקנת השבים. תקנת השבים זה רק ששתי הדברים מתאחדים, וזה מה שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח, שגם הנשמות התורות האלה, גם הנשמות האלה שלכאורה נבלעו בקליפות, ואני לא רואה בהם שום דבר, שום ניצוץ אלוקי, הם לא מתאחדים, ותמיד יבוא הזמן שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם. למה? מכיוון שהם לא נהיו חלק מהתומה. וזה מה שהם הם אמרו להם. אדרבה, מוסבר בחסידות שהגדלות, המעלה העליונה הזאת, לגאול את ניצוצות הקדושה מהקליפות, זה מעלה עצומה, וזה בעצם הפירוש הפנימי שאנחנו אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, דווקא בעלי תשובה שהיו בקליפות, שהיו בסמך מהם, שהיו בעליהם ואסתר, שאתה גואל את הקדושה, אתה גואל את הניצוצות, הם נמצאים במדרגה מאוד גבוהה. היה פעם בחור, סטודנט, חזר בתשובה, היה לו מאוד קשה, עליות וירידות, עליות וירידות, כמו שאנחנו יודעים את הסיפורים. ואז הוא נכנס לרבי ואומר לרבי, למה כל כך קשה לחזור בתשובה? אז הרבי תמיד, יש הרבה סיפורים, הרבי תמיד ירד לכלי המקבל, הלך בראש של אותו בן אדם. אז הרבי אומר לו, מה ההובי שלך? מה אתה אוהב? אז הוא אומר, אני אוהב אומנות של תמונות. יפה? ציורים. יפה. שואל אותו רבי, איזה צייר אתה אוהב? את פיקאסו. שואל אותו רבי, ואיזה תמונה אתה אוהב של פיקאסו? אז אומר, את התמונה של השקיעה, של שרואים את את השפת הים וכו' וכו'. אומר לו הרבי, אם היה עומד בן אדם בזמן שפיקאסו צייר את התמונה הזאת, והיה עומד על יד פיקאסו עם מצלמה משוכללת ומצלם, מה היה יותר אמיתי, הציור של פיקאסו או התמונה? אז הוא אומר, איזה שאלה? בטוח שיותר אמיתי, יותר מתאים, זה היה התמונה ולא הציור. שואל את הרבי, וכמה שווה התמונה של פיקאסו? אז הוא אומר, מכרו את זה לפני כמה זמן, הסיפור היה כבר לפני הרבה שנים, היום זה כבר יותר יקר, אם אני לא טועה, ב$2.5 מיליון. אומר לו הרבי, וכמה היו מוכרים את התמונה שצילמו במצלמה? צוחק, זה כאלה גלויות שמוכרים ב$10-20 ברחובות. אומר לרבי, אתה אמרת לי לבד שזה יותר אמיתי, אז למה זה שווה הרבה יותר זול שלא בערך מהתמונה שהיא פחות אמיתית? הוא שתק. ואז הרבי עונה לו, בתמונה של מצלמה זה רובוט, זה מכשיר. לא יצרת משהו. לא השקעת את ההרגשות שלך. זה אוטומט שאתה לוחץ על הכפתור וזה נהיה. כשאדם מצייר ציור, הוא משקיע את כל ההרגשות שלו. החינוך שלו, האבא שלו, האימא שלו, העליות והירידות שלו, ההרגשות שלו, את הכל הוא מתמיד בתמונה. ומי שקצת עוסק בציור יכול להבין, ואני מכיר אנשים שיכול לצייר תמונות יום, יומיים, שלוש, שבוע, והוא לא אוכל כמעט. היה אצלנו בבית חבד אחד שהתקרב, היה אומן, והיה לו מצב מאוד קשה בפרנסה. אמרתי לו, תמכור תמונה שלך. הוא אומר, מה אתה מדבר? אם אני מוכר תמונה שלי כמו שאני מוכר את היד שלי. הוא הרגיש שחלק ממנו בתוך. כשאתה מוציא את ניצוצות הקדושה, אתה מגלה קדושה חדשה. מגלה שהייתה נסתרת, נעלמת, שלא הכירו אותה, פתאום היא תגלה לנו. וזה הגדלות להוציא קדושה מתומה. והרבי מביא מדרש מעניין מאוד בשיר השירים. אנחנו יודעים שנבוכדנצר לקח את דניאל מישאל ועזריה ורצה שהם יעבדו לעבודה זרה. אז אומר המדרש, הוא אמר להם משתחוות לעבודה זרה. הם צחקו, מה זה עבודה זרה? זה אין לו כוח, אין לו שום דבר. הוא לקח את הציץ של הכהן גדול אחרי שנחה בית המקדש הראשון, והציץ של בית המקדש הראשון, על הציץ של הכהן גדול אנחנו מכירים היה שם השם, לקח את הציץ ושם אותו נבוכדנצר הזה לתוך הפה של העבודה זרה, ובתוך הציץ יש שם השם, וכינס מיני זמר, הביא תזמורת, והיו מקלסים לפניו, שרים לפני העבודה זרה. ותשמעו מה זה נורא ביום. ואותו פסל התחיל לדבר, אנוכי השם אלוקיך. אומר לנו ברוחצה, אתה רואה? תראה, זה אלוקים, זה אלוקים שלך, אנוכי השם אלוקיך. כיוון שראה דניאל כך, אמר לו, אין אתה נותן לי רשות לעלות ולנשק צלם זה שלך על פיו? אתה לא נותן לי אולי שאני אנשק את הפה שלו? אומר לו, ולמה על פיו? אומר לו, שהוא מדבר בטעם, הוא מדבר אנוכי השם לוקח, הוא מדבר משהו. מיד נתן לו רשות, ועלה למעלה, והשביע את הציץ, ואמר לו, בשר ודם אני, ושלוחו של הקדוש ברוך הוא אני, יזהר שלא יתחלל בך שם שמיים, וגוזר אני עליך שתבוא אחריי. בא לנשקו את השפתיים שלו, הוא שם בשפתיים של הפסל, והוציא ובלעו מתוך פיו, את הציץ הוא הוציא, הוא בלע את זה. וכאשר ירד דניאל והתקפסו כל הזמרים וכנסו לפניו, ולא עשה כלום. אותו הפסל איבד את כל הכוח שלו, הציץ היה. אומר הרי בזה הגדלות, להוציא בלעו מפיו, תוציא את הקליפות, את הקדושה, את הניצוצות הקדושה מהקליפות. הוא הוציא את השם, וזה הבירור. וזה מה שאומר בלעם, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. גם שהניצוצות הקדושה שהעם, עם לשון גחלים וממות, זה המדרגה הנמוכה, זה לא בני ישראל, זה עם. גם שהעם הזה חלילה יורד לקליפות, ישכון לבד, אין לו קשר, ובגויים לא יתחשב, אין לו קשר איתם. הוא לא מתבטל בקדושה, הוא נשאר תמיד לבד. וזה ההוראה בשבילנו, שאנחנו רואים לפעמים ניסיונות, ואנחנו נופלים לפעמים ויורדים לפעמים. אנחנו צריכים להבין מזה, ללמוד מזה, שהנפילות האלה בעצם מגלים את הניצוצות הקדושה. אני רוצה לומר לכם אמרה של המגיד, המגיד מזריץ', ביאור נפלא על מדרש פלאי, שאנחנו מכירים את המדרש הזה, עוד מעט נראה, והביאור הזה שינה להמון אנשים את כל החיים שלהם, הדליק אותם, העיר אותם, עשה מהפכה באנשים. ולא פעם ולא פעמיים שאמרתי את זה, אנשים אמרו, איפה המקור? רוצים לראות את זה בפנים, אותיות מחכימות. אז אומר המריד ככה, יש לנו את הגמרא המפורסמת, מסכת שבת, מה עשה בנוכי אחד שבא לפני שמי, ואמר לו, גיירני, תעשה לי גיור, על מנת, בתנאי, שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין, אמת הבניין זה המקל הזה, שמודדים את הבניין, אם הוא ישר, זה עוזר לבנות את הבניין. בא לפני הלל, אמר לו ככה, קירו, ואמר לו, אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? דהלך סני לחברך לא תאביד. מה שאתה שונא לעצמך, תעשה לך. זהו כל התורה כולה. ואידך פירוש ההוא, כל הדברים האחרים, לך ללמוד. יש כאן המון שאלות. דבר ראשון, מה פירוש על רגל אחת? רגל אחת הפירוש הפשוט, במילה אחת, משפט אחת. מה? יש מקצוע בעולם להבדיל, מתמטיקה, פיזיקה, אסטרונומיה, כתיבה, דיבור, להלביש נעליים לילד שלא יודע. אפשר ללמוד על רגל אחת? זה לימוד. הוא יודע שתורה זה שס, שזה שולחן ערוך, שזה תורה. מה זאת אומרת על רגל אחת? עוד דבר, מה פתאום שמי דוחף אותו? הרי שמי הוא זה שאומר, הווי מקבל כל אדם בספר פנים יפות. למה הוא דוחף? הוא יכול להגיד לו פשוט, אי אפשר רגל אחת. ואם הוא כבר דוחף אותו, למה באמת הבניין? מה אמת הבניין הזה? אומר המגיד, ביאור נפלא. אומר המגיד, מה זה רגל אחת? אנחנו יודעים שב-18 אנחנו עומדים עם שתי רגליים צמודות. אומרת הגמרא, מסרת ברכות, אחד הביאורים, שמלאכים נאמר בהם ורגליהם רגל ישרה. זאת אומרת, רגליהם נראים כרגל אחת. מה הפירוש? אנחנו יודעים שכתוב בחסידות הרבה פעמים שמלאך נקרא עומד, ובני אדם מהלכים. מה זה נקרא? המלאך הוא תמיד עומד על אותו מקום. אין לו עליות וירידות כמו שלנו. אנחנו בני אדם מהלכים, אז פעם הרגל הזאת, פעם הרגל הזאת. אצלהם רגל ישרה, זאת אומרת הכל ישר אצלם, אין עליות וירידות, אין מצבים, הכל נהיה סטטי. לכן הם נקראים עומדים, הם עומדים על מקום אחד. אותו נוכרי היה לא סתם בן אדם, הוא אחד שרוצה להתגייר, ובזמנם זה לא היה בשביל לשחק כדורסל או בשביל דברים אחרים, באמת להתגייר. היה לו עומק. הוא אומר, אני רואה אצל עם ישראל עליות וירידות, ופעמים הם מצליחים לנצח את היצרה, לא לנצח את היצרה. הוא אומר, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה פשוט לעבוד את השם. תגייר אותי בתנאי שאני אעמוד על רגל אחת, תן לי את הכוח להתגייר, ולהישאר סטטי, להישאר תמיד בקדושה. לא להיות רצו ושוב. לא להיות במצבים שונים שבעולם. תגייר אותי על מנת לעמוד ברגל אחת. שמה ידחפו באמת הבניין, מה הפירוש? הוא אמר לו, כל הבניין של העולם עומד על בחירה. כל המטרה של הקדוש ברוך הוא זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. לא ניתנה תורה אלא לצרף בהם את הבריות. להפוך אותם, לקדש אותם, לזכח אותם, לזכח את כל העולם כולו. איך אני מזכח? שאני יורד ויש לי בחירה ואני יורד למצבים של קליפות, של אלם ואסתר, של ניסיונות ואני מתגבר עליהם. זה הבירור שלי, זה מעלה אותי, זה מזכח אותי. זאת אומרת לו, אתה רוצה ללמד על רגל אחת, כל הבניין עומד על שתי רגליים, כל המקור של, כל הבניין של העולם עומד על זה שיש עליות וירידות. דחפו במת הבניין. מה עשה הלל? הלל גייר אותו. מה הוא אומר לו? מי דסני לך לחברך אל תעביד. זה כל התורה כולה, נכון, זה כלל גדול, כלל קשור, כמו שאומר את זה, אל תראה ומסביר. אבל יש תפילין ויש שבת ויש קשרות, יש מצוות שלא קשורים בן אדם לחברו, בן אדם למקום. אוקיי, יש לזה הסברים. אבל הוא מסביר הסבר נפלא. הוא אומר כך. כשבן אדם, צדיק אפילו, יורד, נופל. הוא נופל עם קי הקליפות. ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל פעם גם לצדיק יש ירידות. אומר המגיד דבר נפלא. יש ניצוצות הקדושה למטה. כשהשם ברא את העולם היה שבירת הכלים והיה 248 רפח ניצוצות. 202 העלו במצרים, נשאר לנו 86 ניצוצות שהם הניצוצות הקשים, שהם הניצוצות שהתפזרו למיליוני ניצוצות קדושה. המטרה שלנו להעלות אותם לקדושה. איך הצדיק מעלה? אז הקדוש ברוך הוא עושה שיש לצדיק איזה נפילת רוח. הוא נפל, מחשבה לא טובה לפי ערכו, דיבור לא טוב לפי ערכו, מעשה לא טוב לפי ערכו, הוא יורד. וברגע שהוא יורד הוא נמצא לרגע אחד לאותו זמן במקום של החושר, במקום של הצמצום, במקום של ההלם והסתר. וכשהוא מתגבר והוא עולה למעלה, הוא סוחב איתו את הניצוצות הקדושה שהיו לפני הנפילה שלו. הוא סוחב אותם כמו טרקטור, כמו שדיברנו בפעם שעברה, הוא מרים את הכל ביחד. אומר המגיד דבר נפלא, אם אתה מרגיש לפעמים בחיים שלך נפילה, תדע לך, זה לא סתם, זה לא סתם. זה דבר ראשון בשבילך שאתה תתרומם ותעלה, אבל יש לך משהו יותר עמוק. השם רוצה, כשאתה עולה, תעלה איתך את ניצוצות הקדושה. אומר הלל, תראו איזה עומק, אומר הלל ככה. אתה גר. אנחנו יודעים שכתוב גר שנתגייר, אומר כל המפרשים האחידה, למה לא כתוב גוי שנתגייר? כמו שכתוב אישה שנתגרשה, עבד שנשתחרר, גוי מה זה גר שנתגייר? כתוב שכל גר במקור שלו הוא נשמה יהודית, שהתלבשה בגוף של גוי, אבל יש לו ניצוץ יהודי. אומר לו הלל, אתה הרי היית בתוך הקליפות, אתה גוי, וגוי אנחנו יודעים איפה הוא. מה פתאום לגוי נהיה החשק הזה, ההתעוררות הזאת, האש הזאת להתגייר? אנחנו שפלים נמוכים באום. היו עשרות עשרות החלטות נגד ישראל על איזה בניין שבנו איזה התנחלות, וכמה היה החלטות נגד סוריה שרצחו שם, הרגו שם נגד איראן, נגד איראן, כל המקומות לא היה כמעט. למה אתה רוצה להתגייר פתאום? למה? מה קרה לך פתאום? אתה יודע, אני אגיד לך למה. היה איזה בן אדם, יהודי, שהיה לו נפילה, הוא ירד, וכשהוא התרומם והוא ניצח את היצר הרע, הוא סחב איתו את הניצות שלך. ואז פתאום הניצות שלך נדלק פתאום, העיר פתאום, זה קרה לניצות שלך. אומר לו הלל, מן דסני לך, אתה רוצה להיות על רגל אחת. אתה לא רוצה ירידות, אתה רוצה להישאר על רגל אחת. לחברך, אל תעשה את זה לחבר שלך. אתה יודע, החבר שלך הוא זה שהרים אותך, הוא זה שהדליק אותך, הוא זה שנתן לך כוח. אם אתה לא רוצה את הירידות, אתה לא היית פה. לא היית נדלק ורוצה לעלות לקליק קדושה. הפלורופל. לפי זה גם הוא מסביר דבר מאוד מעניין. אנחנו כתוב, וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח. אומר המגיד, זרח השמש, לפעמים יש לך אור בחיים. אתה מדליק את עצמך, אתה בא מתלהבות, מתרגשות, אתה עושה חסד, אתה עושה דברים נפלאים. ואחרי זה בא השמש, השמש שוקעת. אבל כשהיא שוקעת, למה היא שוקעת, ריבונו של עולם? אומר, אתה יודע למה? ואל מקומו שואף זורח. הוא רוצה לחזור לזריחה שלו. הוא רוצה לרדת למטה, להעלות את הניצוצות הקדושה ולחזור להעיר עוד פעם. זה המקור שלו. הוא מביא דבר מעניין מאוד. יש לנו את ההלכה, מתי בן אדם מותר לו להוציא מישהו אחר במצווה, בברכה. אז אומר את המשנה, זה הכלל, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. אם אתה לא מחויב, אתה לא יכול להוציא, לכן קטן לא יכול להוציא איש גדול, אתה לא מחויב, אתה לא יכול להוציא. שאלה מגיד, בדקדוק היה צריך להיות כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חיובן. הרי מה זה מחויב? יש הבדל בין חייב ומחויב. מחויב זה מישהו אחר מחייב אותך. חייב זה אתה מחייב. אז אם אתה אומר כל מי שאינו מחויב, מישהו מחייב, אתה לא מוציא את הרבים כדי חיובן, החיוב שלהם. או שתגיד כל מי שאינו חייב בדבר אינו מוציא את האחרים, את הרבים, כדי חיובתן. איך אתה מערבב את זה? אומר נפלא. מתי אתה יכול להוציא את הרבים? מתי אתה יכול להעלות את הקדושה? כשאתה מחויב, כשיש לך חיוב, שירדת, שיש לך חושש, אתה מרגיש, הוא בא השמש, אתה מרגיש יבש, אתה מרגיש שנפלת, אתה מרגיש שירדת למקומות לא תיאורים כל כך, לא קדושים כל כך, לא נקיים כל כך, למקומות מלוכלכים. אז אתה מחויב. כשאתה מחויב, אתה נמצא במקומות האלה, אתה יכול להוציא את הרבים כדי חיובן. למה אתה נופל? אז אומר המגיד שתי הסברים. לפעמים בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שתרד בשביל לעלות, לפעמים היה לך איזה גלגול קודם, ובגלגול הקודם עשית איזשהו פגם, עשית איזשהו חיסרון, אבל השם רוצה לתקן לך את אותו החיסרון, הוא מוריד אותך בכדי שתעלה. זה הפשט, כל מי שאינו מחויב, אין לך איזה חיוב בגלגול הקודם, אין לך איזה חיוב בגלל משהו אחר, אז אתה מוציא את האחרים כדי חובתם. הפלורופל. זה בעצם מה שהיום אנחנו רואים בישראל, יש מסתעבים. מה זה המסתעבים האלה? הם יורדים במקומות מלוכלכים מאוד, שפלים מאוד, בשביל להוציא משהו. לפעמים הירידה שלך היא זה צורך עלייה. יש אחד באנגליה, משפחה שלנו, רב נוסן ווגל. הוא החזיק ישיבה ופעם אחת הוא בא אל הרב ואמר, זה קשה לי. אז הוא רצה להפסיק, שעוד אנשים יתנו או ש... היה ממש קשה לי. ואז הרב אומר לו, הרי אתה סוחר יהלומים, והיו נותנים לך שק של יהלומים. נדמה לי הרב אמר לו, אבנים כחולות, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל את המסר אני זוכר מאוד טוב. והיית צריך לסחוב את זה. היית מרגיש כבד? לא היית מרגיש כבד. זה מסע, אבל אתה יודע שהמסע הזה שווה. כשאנחנו חס ושלום נופלים, וחס ושלום כביכול יורדים, ונכנסים למקומות האלה, אנחנו צריכים לדעת, אני יורד לקחת יהלומים. יהלומים זה באדמה. יהלומים צריך להתלכלך. יהלומים שאני מוציא אותם עם בוץ, אבל אני יודע את הערך שלהם. אז שאני מוציא את היהלומים, אני לא מרגיש טרגדיה, אני מרגיש ירדתי, אני מיד מתחזק. הפוך, כל המטרה של הירידה שלי בשביל שאני מתחזק. אז אם אני קם בבוקר, ואני מרגיש יבש, אין לי חשק, זה ההזדמנות שלך, פה היהלומים נמצאים, בתוך הבוץ, דווקא בתוך היבישות הזאת, המצב שלך חשק, ולך מרץ, ולך התלהבות, פה נמצאים היהלומים. מסביר הרב בטוב שיל חובדה לדבר הנפלא. למה נקראת הפרשה בלק? הבלק הוא הפרשה נקראת בלק מכיוון שזה התכלית הכוונה להוציא את הניצוצות של בלק. למה אומרים שפרשת בלעם כתב משה רבינו? זה הכוח של משה רבינו לקחת את בלעם, להוציא ממנו את הקדושה. ברגע שהתורה נותנת שם בלק, היא מבטלת את הכוח של בלק. היא מוציאה את הניצוצות, את דוד המלך, את משיח. ולכן מה ששאלנו בהתחלה, למה פרשת משיח כתובה דווקא פה? דווקא משיח דוד המלך הוא תמון, איך שאמרנו בהתחלה, הוא זה שהחריב את מואב. הוא הוציא את הכוח של מואב. הוא נמצא במואב, הוא לקח את מואב ולקח את התומה והפך אותה לקדושה. אני רוצה לספר סיפור מעניין מאוד, שאני שמעתי אותו מכלי ראשון. היה פה גר בעיר אצלנו אדם סוחר, יהלומים שקראו לו שמואל שחנה. שמואל שחנה הזה פעם אחת שוחחתי איתו ודיברנו, אני שאלתי אותו, אתה מכיר אולי משפחה שלי שקוראים לו יצחק נמס? ברור שאני מכיר. בוא תשמע סיפור שאני הייתי עד לו. אוקיי, זה אומר לי ככה, אני חיפשתי קשרים למדינות באפריקה בזמנים ההם שעוד לא היה קשרים למצוא. נכנסתי למדינה שנקראת גינאה ועשיתי קשרים, אמרתי שאני מומחה וזה וזה, ונתנו אותי שאני ראש הממונה הראשי על כל היהלומים שמוציאים מהמדינה. אני הערכתי, אני מכרתי, אני הייתי העסק של זה. פעם אחת אני יושב במשרד שלי, יש לי טלוויזיה שרואה מי נכנסים בפנים. פתאום אני רואה, עומד על יד הדלת, מצלצל יהודי עם כובע. נראה יהודי, יהודי. מה יהודי עושה פה? אני לא פגשתי שם אף פעם יהודי. פותח לו את הדלת, נכנס. כן, אגיד, מה שלומך? כן, הוא בא מניו יורק, השם שלו זה יצחק נמס. יצחק נמס היה סוחר בבולים. זאת אומרת, מדינות שרצו להדפיס בולים, הוא עשה את הבולים והרוויח מזה כסף. הוא אומר, המדינה הזאת גינאה, ביקשו ממני לבוא להדפיס בולים. הלכתי לרבא, שהרבא חילק דולרים, ביקשתי ברכה, אם אני יכול לנסוע, הרבא נתן לי דולר, ואז הרבא מוסיף לי עוד דולר. והרבא אומר לי ככה, בוודאי תהיה בעיר הבירה, ותמצא שם נשמה יהודית, שנולדה שם, ולא יצאה משם אף פעם, נא תמסור ליהודי הזה את הדולר הזה, ונותן לו את הדולר. רבי יצחק היה בהתרגשות, יצחק, מי שמכיר אותו, יצחק נמס, היה יהודי חסיד בלב הנפש. אנשים נוסעים לעסקים, אז כל הראש בעסקים ובאווירון חושב מה אני אדבר ומה אני אגיד ומה אני אציע ומה פה, אבל אצל יצחק כזאת שליחות מהרב, אז כבר העסק היה גלגל חמישי כביכול. העסק לחפש ליהודי הזה. היה מאוד יהודי כזה חם, מקושר מאוד. אוקיי. בא לשם, מתחיל לחפש. איך מחפשים שלוחים שבאים לעיר? אתה רואה שלוקחים ספר טלפוני, מתחילים לחפש שמות יהודיים. מושקוביץ', כלי, כל מיני שמות, יידיש אין אומן. מחפש, 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 לא מוצא. הלך לפה, הלך לשם, שאל, הלך לטוריזם, הלך לבתי מלון, אדוני היקר, במדינה הזאת אין יהודים, אני מדבר לפני הרבה שנים, אני לא יודע היום, אבל לפני הרבה שנים לא היה שם יהודים. ואז מי שאומר לו, יש פה יהודים מאנטוורפן, שהוא כאן אחראי על היהלומים, הוא בא לפה ונוסע, תלך למשרד שלו, אולי הוא מכיר איזה, איזה יהודי. אוקיי, הוא בא אליו, וזה הוא בא אליו. הוא אומר, אני מחפש את היהודי, הוא אומר, אני יודע שזה לא אתה, רבי אמר לי, יהודי שנולד שם ולא יצא משם אף פעם. אומר לו רב שמואל שייך, לזה אני שמעתי מכלי ראשון. אמרתי לו, רב יצחוק, זה חלום, חלום, אתה חולם. אתה חולם חלומות שחלמו אחרים על אחרים. אין יהודים פה, אני כבר חי פה כמה שנים, יותר מחמש שנים, אין פה יהודים. אבל מה זאת אומרת אין יהודים? הרב אמר לי, נתן לי דולר. אני לא חוזר בלי שאני נותן את הדולר הזה לאותו יהודי, אין כזה. אמר לו רבי יצחק, אתה תישאר פה הרבה הרבה שנים. ואז רב שמואל שכנה אומר לי, פתחתי לו את היד, אתם יודעים את הביטוי הזה, אומר, יגדלו לי פה על כף היד צערות לפני שאתה תמצא את היהודי. אוקיי. עבר זמן, אני חזרתי פה, הוא אומר לי, לאנטוורפן, והוא המשיך לחפש. איך אומרים? הרבי אמר, הרבי אמר. מישהו אומר לו, כן, יש אחד ששמעתי שהוא יהודי, האמא שלו יהודייה, הסבתא יהודייה, נולד פה, גר פה, התחתן עם איזה הוד, עם איזה הודית אחת, ובין את הכתובת. אוקיי, אני בא אליו הביתה, דופק בדלת, פותח את הדלת, שוק. כל הבית מלא פסלים של עבודה זרה. התחלתי ככה מהר לספור, קראו לי 60 פסלים. אמרתי לו, תשמע, יש לי בשלך משהו, אבל אני לא יכול לדבר, בוא נצא החוצה. אוקיי, צאו החוצה. צאו החוצה, הוא מספר לו על הרבי מי, לא שמעת על הרבי, הוא לא שמע שום דבר, הוא רק ידע שהוא יהודי. התחיל לספר לו על הרבי לובביץ', שהוא צדיק גדול, הרבי אמר לי שיש פה יהודי, מאיפה הרבי מכיר אותי? אני אומר לו, כנראה אתה מכיר אותו? לא, אני לא מכיר אותו, אבל הוא מכיר אותך כנראה. איך? לא יודע. ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה לראות את התמונה שלו? כן, הוא מוציא את התמונה, מראה לו את התמונה. הוא אומר לו, אני יכול לקבל את התמונה הזאת? אני אומר לו, לא. אני רוצה לשים את זה אצלי בסלון. אומר לו, לא, הרבי עם כל הפסלים זה לא הולך ביחד. את הדולר אני נותן לך. הדולר, הרבי אמר לי שאני אתן, אני נותן, והוא מתחיל להגיד לו שהדולר הזה זה שתשליח מצווה ותעשה מצוות. יצחוק, מי שמכיר את יצחוק, היה לב חם. היה לו כוח דיבור, כוח שכנוע, אמונה כזה. דיבר, 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 בשבת הבאה הוא מזמין אותו הבאה אצלו בבית מלון. אמר לו, אצלך אני לא יכול להיות. פעם ראשונה הוא שמע קידוש, שמע את השלום עליכם, לחם משנה, גפילטע פיש, יצחוק הכין את כל הסעודת שבת כמו שצריך. והוא רואה עוד פעם בחדר של יצחוק את התמונה הגדולה של הרבי, זה היה תמונה קטנה בכיס, הוא אומר לו, אני צריך את התמונה הזאת, צריך את התמונה הזאת, הוא מכיר אותי, הוא שלח, אני צריך את התמונה הזאת. אומר לו, אני לא יכול לתת לך, עם כאלה פסלים. אחרי, לא זוכר כמה זמן, הוא בא אל יצחוק, אומר לו, תשמע, אתה יכול להביא לי. נכנסו הביתה, הוא קיים בהידו את הפסוק, ופסילי אלוהיהם תשרפון באש. הוא אומר, לקחתי את הכל, שרפתי את הכל. הדולר הזה, השבת הזאת, עשתה לי משהו. תביא לי את התמונה. הביא לו את התמונה. אוקיי, הביא לו את התמונה, אומר לו, עכשיו אני יכול להביא לך את התמונה, ושים אותה. ואז, אותו שמואל שכנה חזר לגינאה, ויצחוק חזר לניו יורק. ואז יצחוק שכנה הזה, סליחה, שמואל שכנה הזה אומר לי, פעם אחת הלכתי לבקר אותו, הוא לא היה בבית אותו ייד, מכיוון שעשינו אותו הרבה קשרים, למדנו איתו איך להתפלל, הוא הכשיר גם את המטבח, הוא נפרד מאותו אישה שהיה חי איתה, הוא נפרד, זאת אומרת, הם היו בית אחד, אבל הם נפרדו. הוא אמר, אני רוצה להיפרד לכלל, אוקיי. ואז, האישה הזאת אומרת לשמואל שכנה, אתה מסתכל על הבעלי צדיק, צדיק, הוא מושחת, מושחת, מה הוא מושחת? הוא אומר, אני פעם חיפשתי, עשיתי ניקיון, אני רואה מתחת למיטה שלו מזוודה. פותח את המזוודה, חליפה חדשה, חולצה חדשה, דרכון אמריקאי, עם ויזה אמריקאית, כסף אמריקאי, מוחבא. אתה לא חושב, לאיפה הוא בורח? מה הוא עושה? יש לו איזה אישה אמריקאית שהוא רוצה לעזוב את הבית, הוא רוצה לברוח ממני, והוא משאיר אותי ככה בלי כסף, לראה דיברה, דיברה. שמול שחנו, באמת הוא כזה, מה הוא כזה? כשיצחוק בא, ויצחוק, סתם הוא אומר לי, יצחוק שהוא בא אליו, שהוא מצא את אותו יהודי הזה, שהוא נכנס למשרד שלי, הוא לא סיפר לי את כל הסיפור שהוא מצא אותה, אני אמרתי לו שאין כזה, אין כזה יהודי פה, הוא פשוט התחיל לרקוד במשרד, לרקוד במשרד, דקה, ושאלה, מיצחוק, מה אתה רוקד? מצאתי, הוא אומר, אני כל כך התרגשתי, בלילה לא יכלתי לישון. אומר לי שהוא ישמחני רוח הקודש כזאת של הרבה, לא האמנתי שיכול להיות. עכשיו שיצחוק בא בחזרה, אומר לו, יצחוק, המצב לא פשוט, הוא רוצה לברוח מפה, הוא הכין לו עוד פספורט, וזה. יצחוק היה מיד, אוי מבואי, אני הולך אליו. הלך אליו הביתה, הוא היה אשתו הייתה, הוציא אותו החוצה, תגיד לי, מה הסיפור הזה עם המזוודה? אתה בורח, איפה אתה הולך? היהודי הזה מסתכל עליו, אומר, אני לא באמת לא דבר. אתה אומר לי כל הזמן שהרבי מלובביץ' מדבר שמשיח בא. אתה אומר לי שהיום בזמננו כל גדולי ישראל, כל הצדיקים אומרים שאוטוטוט משיח בא. אני בגיני הבכור כזה. אני אשמע שהוא בא. איך אני אצא מפה? איך אני אצא מפה? השקעתי, התחלתי לחסוך כסף. קניתי לו בגדים, הוא יבוא, אני צריך ללכת יפה. וקניתי לי בגדים יפים. מזוודה, סידרתי ויזה לאמריקה. שמשם אני אסע לארץ ישראל או לאיזשהו מקום. וככה אני אבוא למשיח. אתה חושד בי שאני בורח סתם? אני הולך לקראת משיח. מי קמך ישראל? יצחק אומר... באתי הביתה, מצד אחד כל כך נהניתי שיש לקדוש ברוך הוא כאלה בנים. ומצד שני חשבתי איפה אנחנו. שומרי תורה מצוות, יש כאלה שאומרים כל יום את ה-13 עיקרים, איפה האמונה שלנו ואיפה האמונה שלנו. הוא היהודי הזה היה במקי הקליפות. כשהוא יצא, הוא הוציא אותו הרבה ניצוצות הקליפות. הרבה ניצוצות הקדושה מהקליפות. וזה הרים אותו, דווקא להוציא את שם השם מהפסל, דווקא להוציא את הניצוצות, זה מרים אותך ריבונו שלו. וזה גרם לו להגיע לכזאת אמונה פשוטה בביאת משיח, שלנו, על כל פעמים לא לכולנו יש אותו דבר. אחרי כמה זמן מתקשרים לבית של רבי יצחוק אומר הוא נפטר, השאיר צוואה שרבי יצחוק יחליט איפה הוא ייקבר. הם רצו לקבור אותו בגינאה, הוא לא הסכים, לא היה שם בית קברות יהודי, הסכימו לעשות מקום נפרד, הוא לא רצה. הביא בחורים, דווקא עם אחד מהם אני דיברתי שהוא היה, לקחו אותו לוונצואלה, שם יש בית קברות יהודי ושם קברו אותו. אותו הסוחר שכנה אמר לי, אני מימנתי את כל ההוצאות. מה היה כתוב על המצבה? היהודי שנשכח שלא נשכח. אותו יהודי שחשבנו שהוא נשכח, הוא לא נשכח. אצל הרבי, אצל הצדיקים, כל יהודי הוא יודע, כל יהודי הוא מכיר. ואותו היהודי ברגע שבאו ונתנו לו איזה ניצוץ של קדושה, הוא נדלק. מה זה אומר לנו? דבר ראשון זה אומר לנו להתחזק בעניין של אמונה במשיח. להכין את המזוודות שלנו, את הפקלך שלנו. עם מה נבוא כשהוא יבוא ריבונו שלנו, איך לעמוד לפניו. ודבר שני צריכים להבין, שאם אנחנו מרגשים בחיים שלהם איזה ירידה, נפילה, אנחנו מרגישים הוא בא השמש, אנחנו מרגישים ירידה מסוימת. תדע לך, הירידה הזאת, שם אתה תוכל לעלות את הניצוצות הקדושה שנמצאים שם, ושם אתה תספוג את הניצוצות האלה שירימו אותך. כמו שהדוד המלך הזה הוא התרומם, כל אחד מאיתנו יכול לגלות את הניצוץ שלו, את הגאולה שלו וניצוץ של אחרים, שהוא יתרומם ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו.